הכל חי אונליין, 93fm.co.il. סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לרב בני רבינוביץ', בוקר טוב.
בוקר טוב יוסי אייזנטל, בוקר טוב משה אוזדיצ'ר. אתה נראה לי עייף.
עייף, תשוש, תשוש.
נראה לי שרקעת פה.
חבל על הזמן.
בליל שמחת תורה, בשמחת תורה בבוקר.
כן, כן. לשמחת תורה הייתי בבית כנסת הגדול בירושלים, הוציאו את הכהנים, למה זה נראה כמו בית קברות.
אוי ואבוי.
זה היה יבש, יבש, יבש. אבל בבקשה?
אני לא הייתי בבית קברות.
איפה אתה היית?
אני הייתי בבית הכנסת יוצאי חברון, בקריית הרצוג בבני ברק. היה שמח. אתה יודע מה, לפעמים כבר הייתי רעב באיזשהו שלב, אבל אמרתי עם ריקודים כאלו, כמו שצריך.
חבל לפספס, חבל לפספס.
תשמע, אתה יודע מה, פה נבחנים, ביום הזה אתה נבחן עם... אם התורה שייכת לך או לא שייכת לך, אם אתה שמח עם התורה או לא שמח עם התורה.
לא, היה נחמד מאוד, הצטנעתי קצת, אבל אני הבנתי שכבר דיברת על רעבים, לא רעבים. כי בתולדות אהרון הטבח נפל לסיר המרק. עכשיו, זו שאלה הלכתית קשה, אם מוסיף טעם, לא מוסיף טעם.
אתה מקווה, אם המרק היה פרווה, האם הוא נהיה בשרי?
אם הוא בשרי, בדיוק.
השאלה אם הוא בטל ב-60 בסיר הזה.
תשמע, שאלות הלכתיות קשות מאוד, אני לא מבין איך הוא נפל לתוך הסיר.
אז היית בירושלים, לא היית יכול לבדוק אצל הרבנים.
האמת היא שלא היה לי
זמן. אצל הרבנים הראשיים שעוד מעט יבחרו.
או, זו עוד שאלה שתהיה. מה, מה, מה אתה אומר על
האירועים? אוקיי, אבל לפני שנדבר על הרבנות בירושלים, אני חושב שזה נושא ש... איך אומרים, עומד על הפרק בשבוע הבא. בחוץ לארץ עדיין, שמחה סטיירה, עכשיו חג. עכשיו חוגגים שם, עכשיו מקיפים, עכשיו מוכרים תעליות, עכשיו רוקדים עם ספרי התורה. דרך אגב, אתה שמעת פעם, למה רוקדים סביב הבימה, ולא סביב ספרי התורה?
נו.
נו. פשוט מאוד. כי על הבימה לומדים את התורה. זה לא חוכמה להחזיק ספר תורה ביד ולרקוד סביבו. צריך לרקוד סביב המקום שעליו לומדים את התורה.
יפה.
תורה זה לא חוכמה רק שמחזיקים ביד. אבל תשמע, בחוץ לארץ שמחה סטיירה, אבל לצערנו בנפאל אין שמחה גדולה, ממש עצוב מאוד.
עצב גדול, שלושה ישראלים נהרגו שם בשלב זה, אני מבין לפי מה שכתוב. תראה, יש לנו, גם בחדשות הוא אמר משהו על דאש. מי זה דאש?
דאש.
דאש. דאש.
אני לא שמעתי את
זה. זהו, אני לא מכיר את הדבר הזה. אני מכיר דאש, המדינה האסלאמית.
אבל תשמע, מה שאלה עכשיו בנפאל זה סיפור באמת לא פשוט. ואני, האמת היא, אני בכלל לא מבין קודם כל את הריצה של האנשים לעלות ל-5,000 גובה. אולי אתה יכול להסביר לי מה יש בזה, אני לא מבין.
אני אגיד לך, אני הייתי בתאילנד... שזה לא שם, אוקיי, אבל תאילנד שישראלים נוסעים, תראה זה מקום אחר, זה מעניין, זה יפה, זה מעניין. אני רק לא יודע אם זה שווה את הסיכון, תראה, אני...
סיפר לי מישהו שעלה לשם, שלפני שעולים צריך עוד לקבל זריקה,
נכון, כי החמצן הוא דליל.
טוב, אבל יש פה, באמת, באמת פה בעיה מאוד גדולה. אנשים עומדים לעלות להר, 5,000 מטר גובה, ואף אחד למטה לא יגיד להם, תשמעו חבר'ה, יש עלי תחזיות של מזג אוויר, יודעים...
לא, אבל שולח... זה לא ידעו. פה הם לא
עד
ידעו.
עד כדי כך?
עד כדי כך, אמרו שזו הייתה הפתעה. תראה, בוא נגיד ככה, מי שהולך להר, לא מבין שהוא בסכנה. מצד שני, תראה, מי שנהרגה כאן זה נווטת בחיל האוויר, שתשמע, אתה לא יכול להגיד שהיא אחת שלא מבינה עניין, זו אחת שהייתה בצוק איתן, הבנתי שהייתה מאוד פעילה. בחורה משכמה ומעלה, אנשים חכמים, תראה, היה גם רפטינג, זה אתה שוכח. במשך החג היה רפטינג בפירו, אני חושב.
אבל אולי תסביר לי באמת, אנחנו מדברים כאילו על הטייסת הדתי הראשונה, אני לא יודע אם יש דבר כזה, אבל לא משנה. ועוד בחור מיישוב דתי בצפון, מני מושב או שהיה, קיבוץ או שהיה, מושב או שהיה. אתה יכול להסביר לי מה חבר'ה דתיים הולכים לטייל בשבת? בשבת קודש, במקומות כאלו.
זה אני לא יודע. אני לא רוצה להעלות את זה, אני אגיד לך את האמת.
למה לא?
בסדר גמור, אני רק אומר, אני אישית חשבתי שכרגע המת מוטל בפניו, זה שאלה מצוינת. מצד שני, הטרק הוא לא הרי של שעתיים, זה כמה ימים.
כן, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, מה אנשים, יש לי תהיות גדולות על סתם אנשים, לא מבין את השיגעון הזה, זאת אומרת, אנשים במודע, מסכנים את עצמם למוות, פשוטו כמשמעו. אתה יודע כמה אחוזים של אנשים שעולים במקומות המטורפים האלו ולא חוזרים בחיים?
לא, אין הרבה אחוזים. זה דווקא לא נכון. זאת אומרת, בוא נגיד שלנסוע היום במכונית במדינת ישראל, יש יותר תאונות.
מוישה, אל תגזים, יש תאונות. אתה יודע, במדינת ישראל, אתה יודע איך אני אומר את זה עכשיו, פלוס מינוס זה כאילו יישמע אחד יותר ואחד פחות, וכל אחד זה עולם ומלואו. בסביבות 350 הרוגים בשנה בתאונות דרכים, ועוד כהנה וכהנה פצועים. בסדר? מתוך 8-9 מיליון תושבים, זה היום ונורא, כל אדם זה עולם ומלואו. אבל פה אתה עולה במודע. שוב, אתה נוסע בכביש, אתה צריך להגיע למקום מסוים, אין לך ברירה אחרת, זאת הדרך היחידה. אתה רוצה לנסוע לירושלים, להיות בכותל המערבי, אתה צריך לנסוע בכביש ירושלים, תל אביב, אין מה לעשות, אין לך דרך אחרת. אבל פה אתה נוסע במודע, במקום סכנה, ועוד בשבת.
אני אגיד לך איפה התהייה שלי. התהייה שלי, אם אתה לא מכיר את מדינת ישראל, ואתה לא מכיר את היהודים, בסדר? ואתה שומע על מספר הרוגים, כמו בטרק בפרו, ועכשיו מה שקרה, אתה בטוח שמיליונים עושים את זה. ותראה כמה ישראלים, אנחנו מדינה כזאת קטנה, זאת אומרת, אם אנחנו לא יודעים שהמדינה הזאת קטנה, אנחנו לפחות כמו, אני יודע, קנדה. לא יכול להיות שסטטיסטית, תראה כמה הרוגים יש לנו.
זה מזכיר לי את נערי הקצפת הישראלים.
או הברלינאים.
כן, הם הולכים לערי השלג הגבוהים, או שהם הולכים לכל מילקי בברלין.
כן.
זאת אומרת, כבר לא טוב להם פה בארץ ישראל,
אלא בגלל שזה 3 שקלים או 2... כמה? 1.80 שקל? יותר הם עוזבים את הארץ. זה אני חושב שהמחאה הזאת היא על הפרצוף.
תראה,
על הפרצוף.
המחאה...
לא, קודם כל המחירים פה יותר יקרים, אני מסכים.
על זה אתה מסכים?
מסכים, אבל זה המדינה שלנו, מה לעשות? אם היה לנו גבול את שוויץ ואת הולנד, ברור לי שהמחירים גם היו יורדים, אבל יש לנו צבא, ויש את צוק איתן.
לא, לא, מה הקשר בין מחיר המילקי לצבא?
אני אענה לך. כי אני חושב
שטראוס משלמת יותר מיסים מאשר...
לא, כן, כן.
לא.
כולם משלמים יותר מיסים.
לא, לא, לא.
אם לא היה לנו צבא, לא היה לנו צבא, צוק איתם, פתאום נכנסו...
אתה מדבר, אתה כאזרח משלם יותר מיסים וזה נכון.
נכון.
החברות הגדולות לא משלמות מיסים כמו שאתה כבן אדם פרטי משלם. חד וחלק.
יופי, אז בגלל זה אני אעזוב לברלין.
הרווחים הגדולים והשמינים נמצאים בחברות הגדולות.
קודם כל זה לא בסדר, אבל שתיים, בגלל זה אני אעזוב לברלין. אני
אעזוב אותך. לא, ברור, ברור.
אני אעזוב אותך, בני. אני אעזוב אותך.
עזוב אותי, את המדינה שלך.
נכון, אני לא אעזוב אותך.
את המדינה שלי אמרת.
יש מה לתקן, נכון. יש מה לתקן
במדינה. אני לא יודע מה זה שלי, מה זה שלו. עזוב.
יש לי מה לתקן במדינה שלי, זה נכון. אבל בין זה ובין לקחת את הרגליים ולעזוב לברלין, שלזכיר לך לפני 70 שנה,
הרגו
לנו שם 6 מיליון יהודים, זה קצת חורם.
מושה, מי הם החבר'ה שהולכים לברלין? בואו נחשוב לרגע מי הם החבר'ה האלו. לא הולכים לשם החבר'ה מאופקים.
נכון.
ולא מנתיבות, ולא מבית שען, ולא מקריית שמונה. הולכים לשם הנערים הצפונים, נערי הקצפת של המילקי.
נכון, נכון.
הם אלו שבורחים לברלין, ומשם הם באים...
לעשות מחאה.
מחאה, אתה... תשמע, אני אומר לך את האמת, במקום לשבת ולדבר באמת על שמחת תורה שיש עכשיו בחוץ לארץ, אנחנו צריכים לדבר על נפאל, ואנחנו צריכים לדבר על ברלין, במקום לדבר על שמחת התורה האמיתית. ואתה יודע, מוי, שאני רוצה להפתיע אותך. היה פה בערב החג הראשון, היה ברדיו קול חי, תוכנית מאוד יפה עם האחים רזל, יונתן ואהרון רזל.
לא שמעתי אותה?
אני כן שמעתי, אני משתדל לשמוע אותם, ואני אגיד לך גם למה אני משתדל לשמוע אותם. אני כבר לא מדבר על זה שהם שני יוצרים מוכשרים, זמרים מוכשרים, הם גם יוצרים המון לחנים משלהם, באמת מוכשרים ביותר. מה שאני באמת מעריך את שני החבר'ה האלו, אני חושב שיש עוד אחים שם, זה שהפכו את תורתם כבר, ואת נגינתם ושירתם הרי. שני החבר'ה האלו, מוישה, אנחנו עכשיו אחרי שמחת תורה, לקחו את התורה לעיקר. הם עדיין שרים, הם עדיין מלחינים, ועושים שירים שבאים לרומם ולחזק את לימוד התורה. אני פשוט מעריך שני חבר'ה, אתה יודע, שהיו יכולים לשבת ולהתעסק במוזיקה מהבוקר ועד הלילה, ולעשות מזה גם הרבה כסף, והם יושבים ולומדים. מויש, אני לא סתם מדבר, אני יודע. ותשמע, בתוכנית שלהם מתארח רב חיים דוביצרצ'יק, אחד מתלמידיו של רב שלמה קרליבך, וגם הוא יוצר בזכות עצמו, בסגנון של קרליבך, והם שרו שם שיר לחן של חיים דוביד. ואני כל כך נהניתי מהשילוב הזה של האחים רזל.
בוא נשמע.
וחיים דוביד צרצ'יק. שבעת הרועים, שבעת הרועים, שבעת האושפיזים, שהיינו במשך כל הסוכות בצילם, בצילה דמימינותה, בצילם של שבעת האושפיזים האלו. ובוא נקווה, ובוא נתפלל שהאושפיזים האלו ימשיכו ללוות אותנו.
כל השנה.
כל השנה כולה. אז תשמע את השיר היפה של שבעת הרועים.
בוא נשמע.
מה זה סגרת לי את המיקרופון? תגיד לי, אתה חושב שאני יכול לשתוק עם שיר כזה? בוא, בוא תשמע, תגיד לי, אתה... תשמע, 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 איזה יופי.
רסת, רסת פה.
איזה גיטרה חומנקה כל כך יפה.
בלי מילים?
עוד רגע, עוד רגע. סבלנות, מוישה.
לא, אני אוהב מילים.
עוד שנייה. אבל את הקטע הזה של השיר ביקשתי מרוי קנטן שיחתוך לי מתוך כל השעתיים היפות שהיו עם אחים רזל כדי שאני אוכל לשמיע אותם בבוקר. אז תודה לרוי קנטן, הבחור, הטכנאי החמוד, ושמע, עובד תמיד עם כל הלב, כיף לעבוד עם רוי.
Yeah.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
טוב, חזרנו בני, תראה, רבנות ירושלים היום בוערת, זאת אומרת, מה זה בוערת?
הרבנות בוערת?
לא, הרבנות בוערת, התחרות בוערת.
כן.
אנחנו בישורת האחרונה בעצם, זה אפשר לחלוק. אני רציתי קצת לדבר, האמת היא, הרגע חשבתי על זה, לא תכננו את זה קודם, אבל נקודה מאוד מעניינת. הרב שטרן בהתחלה לא היה לו את התעודה. ואז בעצם החליטו המועצת כן לתת לו, לא לתת לו, ואז יועץ משפטי גולדברג, אני חושב קוראים, לא? הוציא מכתב, שבו הוא אומר להם, רבותיי, אם אתם לא תיתנו לו, יהיה לכם תביעה נזיקית.
אוי 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 אוי.
אוי אוי. אני רוצה לומר דבר אחד, אני לא מבין איך גולדברג נשאר בתפקיד שלו עוד יום אחד. אם זה הצורה של יועץ משפטי, של גוף
ציבורי,
מאיים, אני לא אומר שלא מגיע לרב שטרן, בוא לא נכנס כרגע לפינה הזאת, אני רק אומר, יועץ משפטי קטן, קטן, כותב לרבנים, תדעו לכם, יהיה לכם תביעה נזיקית, והדבר שהכי הפתיע אותי, כולם ישרו קו, לא היה אחד שאמר, לא נותן. זאת אומרת, נבלו.
אני רוצה לומר לך...
זה משפטי הזה, ואני מכיר אותו, אני חייב לומר, שהייתי בראש המועצה הדתית, הכרתי אותו, עורך דין קטן, וצריך להעמיד אותו במקום, עם כל הכבוד, צריך הלכתית, אני לא יודע מה, לבדוק את הנושא. לא יכול להיות שיאמו על ראש הממשלה, תקשיב ביבי, אם לא תחזיר את עזה, אם לא תחזיר, אני יודע, whatever, את מזרח ירושלים, אתה צפוי לתביעה. אל תאיים, אל תאיים.
לא רק זה, מוישה, אני רואה בכל התהליך הזה, אתה רואה מערכת משפטית זאת אומרת, שלטונית, ממלכתית. אני לא מדבר על המערכת המשפטית הפרטית שעומדת פה ומסייעת לאנשים. בסדר, זה בסדר, בן אדם סוחר, יועץ משפטי. זה
לגיטימי לחלוטין.
לגיטימי לחלוטין, אין שום בעיה. אבל שהמערכת המשפטית הממלכתית, הממוסדת, תעמוד לצד אחד בצורה בוטה, בצורה, איך אומרים, הייתי אומר, מנובלת וחזירית ממש, זה דבר שאין לזה תקדים.
רק מילה אחת, פשוט אנחנו ברדיו, רק סתם אני מציין נקודה, שכל פעם הוא כיפה סרוגה, סתם אני, לא, סתם באמת.
אז אתה יודע מה, לא הייתי צריך בכלל לנחש את זה.
סתם אני אומר.
זאת אומרת, בלי לדעת מראש, ובלי לראות את התמונה שלו, ובלי להכיר אותו, מראש היה ברור לי שזה המצב. תשמע, יש היום בתוך משרד המשפטים, יש כמה כיפות סרוגות, ואני אומר, טוב או לא טוב, לא נכנס לזה כרגע.
אין לי תלונות, אני רק אומר, אל תאיים לי על הגוף.
אל תהפוך להיות כלי שרת,
זה הכל.
בידי אנשים שהם באותה אג'נדה שלך.
בדיוק.
לא, אתה רואה את כל המערכת.
ואני מעריך את הרב שטרן, אני אישית, עוד מעט נדבר על זה, אני אישית מאוד מעריך אותו.
אתה יכול להעריך אותו אישית מהיום ועד מחר,
הנושא לא אישי. בדיוק, הנושא לא אישי. אל תהיה יועץ משפטי של צד אחד, לא, כמו שאתה אומר.
קח את בגץ שקיבל עתירות, אני אומר שוב, לא צריך להיות משפטן ותיק ומנוסה, וגוי שחוכן כדי לראות את הדברים על פניו, איך נתנו לשר הדתות שליטה כמעט אבסולוטית בגוף הבוחר, ולראש עיריית ירושלים, ובתי הכנסת, זאת אומרת, הם קבעו מבתי הכנסת, אבל בתי הכנסת ענקיים, גדולים, מכובדים, לא קיבלו ייצוג, וזה בית כנסת שולי, אני לא יודע איפה, קיבל ייצוג. דברים עזויים לחלוטין, ובגץ עדיין לא החליט, זאת אומרת, עדיין, אנחנו עומדים כמה ימים לפני הבחירות,
ובגץ... לא החליט, אבל לפי מה הבנתי, מה שהשופט אמר, ביקש למשוך את העתירה,
לא לגבי העתירה הזאת, לגבי העתירה אחרת, אתה מבלבל בין עתירות, כי היו שם כל כך הרבה עתירות, אבל כל מי שקורא את העתירות, ואני קצת עברתי על החומר סתם, מתוך סקרנות, יש שם דברים על פניו חמורים ביותר, ואתה אומר, רגע, מקום המשפט, שם ציפית לי שיהיה שם הצדק, אבל איך אמר, קראנו בקהלת, בכל המועד, מקום המשפט שמה הרשע, זאת רשעות ממדרגה ראשונה, מה שאתה רואה היום, מה שקורה בבית המשפט העליון. אבל בוא נעבור, לעזוב כל הדברים האחרים, איך אומרים, אני לא ציפיתי אף פעם מבגץ, שבגץ יעזור למישהו, שהצדק יראה מול עיניו.
אני רק רוצה, כמאמר מוסגר, סליחה שאני אומר על בגץ, מה שקבעו לגבי חוק המסתננים, אני חושב שכאן אני מצדיק אותך, סליחה שאני אומר, זה דבר שהולך להשמיד את מדינת ישראל. כלומר, אם אני היום, א', תושב דרום תל אביב, לא יושן בשקט, אני רוצה לראות שברחביה, איפה שיושבים בית המשפט, שתחילו להסתובב להם חבר'ה בלילה שם, נראה אותם מדברים על דמוקרטיה, ואני רוצה לומר דבר אחר, אם אני היום מאגר, אני תולה בזימבבואה, תולה כרגע לוח דרושים, קבוצה ענקית יוצאת לכיוון ישראל, זה, מה ש... זה בעצם מה שבגץ אומר. לכן בעניין הזה אני מצדיק אותך, אני... מישהו עתום
לא שם. לא ציפיתי לשום דבר אחר, לא בחוק המסתננים, ולא בנושא של רבנות ירושלים, ולא בשום דבר אחר.
לא, זה לא נכון, היום... אני תן לי להגיע על בגץ, אני חושב שעושה עבודה לא רעה בכלל, אבל בנקודות האלה כן.
אני מדבר על היחסי כן. דעת ומדינה, איפה שנוח לו מכניס את האף שלו, ואיפה שפתאום לא נוח לו, מסיבות שמשרתות את האג'נדות שלו, אז הוא זז הצידה ואומר לאנשים למשוך עתירות, במקרה של העתירה שאתה דיברת, או לא משנה, מתי שנוח לו, אז הוא עד הסוף אנטי, או כשלא נוח לו, ומציגים לו בעצם שורה ארוכה של טיעונים ועובדות מאוד מאוד חמורות, שמצדיקות את הצד החרדי, פתאום הוא לא קיים, בקץ פשוט נעלם, עזבנו אנחנו, איך אומרים, הכל צפוי, והרשות נתונה, אבל בוא נדבר עכשיו בעצם לגופו של עניין, יש לו פה, כמו שאתה אמרת לי מקודם, יש לנו שני מועמדים מרכזיים, ספרדי זה הרב עמר, אשכנזי זה הרב שטרן, ואני אומר אחד ולתמיד, אתה יודע מה, אותי לא מעניין, אין לי שום דבר אישי, במובן האישי, אני לא רבתי אף פעם עם הרב עמר, לא רבתי אף פעם עם הרב שטרן, אין לי שום דבר אישי עם שני האנשים האלו, ולא עם מועמדים אחרים, אין לי פה בכלל אג'נדה אישית בעניין, יש פה אג'נדה ציבורית אמיתית, שהגיע הזמן שנתייחס לנושא הציבורי באופן אמיתי.
Okay.
אני רק רוצה להזכיר לך, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, בסיבוב שלפני שהוא נבחר להיות הרב הראשי לישראל, היה מדובר שהוא יהיה רבה של ירושלים.
נכון, נכון מאוד.
למה אביב מרן הגרא יוסף, זכר צדיק לברכה, לא הסכים למהלך, כי הוא ידע, כי אמרו לו שבעצם המהלך שיביא לבחירתו, של הרב יצחק יוסף, הוא, אם אתה הולך עם דיל לבחירתו של הרב שטרן, אמר הרב עובדיה יוסף, שלא ייבחר הבן שלי, ושלא ייבחר שטרן, כי שטרן
הרב
הוא...
הרב שטרן, אני לא בטוח.
הרב
אני...
שטרן. בוא, אל תתפוסתי במילה.
לא, לא, בסדר, אני רק... אני,
עכשיו אני רגע, אני רק רוצה, אבל רק כן. בשתי מילים. כן. תשמע, אני יכול להגיד לך אלף ואחד דברים.
יכול להיות שהרב עובדיה יוסף אמר, בשביל מה צריך ללכת על קטן, אפשר ללכת על...
לא, 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 שם אז לא היה מדובר על זה בכלל.
זה נכון, נכון.
לא היה מדובר, אז היה מדובר שהרב הראשי יהיה הרב אברהם יוסף, שנמצא פה מעבר לזכוכית שאנחנו רואים אותו. אני בא ואומר דבר אחד. אני לא מתייחס לכל הדברים, אני פרסמתי ביתד נאמן שתי כתבות תחקיר ענקיות על כל הפסקים וכו' וכו'. עזוב את הכל בכל מכל, אני לוקח רק נושא אחד ויחיד.
אבל אז בלבלת קצת עם הרב שטרן.
לא, 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 אני לא, מתוך 100% של כתבה, אם טעיתי ב2%, לא קרה. מותר לטעות, אם לא עושים לא טועים.
אני אגיד לך, תמיד לא קראתי, לא שקר אותך, זה לא...
לא, לא, אני מדבר על הדבר המהותי ביותר שהיה בכתבות האלו, רב בישראל שפוסק. שאפשר להתגייר בלי קבלת עול תורה ומצוות, ומספיק שקצת תשמור שבת בלשונו, הטהור במרכאות כפולות ומכופלות, הוא לא רב, לא ראוי שיהיה רב. אדם, אדם, אני לא צריך, תשמע, יש לי את הדברים שהוא כותב בהסכמה שלו לספר של אמסלם. עוד מה תגיד לי גם כן, תגיד הרב אמסלם. נו, להגיד הרב אמסלם, מה אתה רוצה שנגיד הרב?
לא,
לא, פתאום זה לא. למה לא?
אני אגיד לך למה.
הוא גם מתמודד על רבנות ירושלים. מה ההבדל? אני רוצה לומר לך שאין הבדל. אדם שנתן כתב הסכמה, וכותב בכתב הסכמה במילים ברורות ומפורשות. לא צריך לקבל עול תורה ומצוות בשלמות מספיק עם בן אדם שומר קצת הלכות שבת, ובזה נגמר העניין. כאשר אין שום פוסק אחד, מוישה,
כן.
אין פוסק אחד שבא ואומר דבר כזה. איך אפשר למנות אדם כזה להיות לרב ראשי של ירושלים, לשבת על כיסם של הרב קוליק, של הרב של גדולי וגאוני עולם שישבו בתפקיד הזה, ואתה יודע מי, ראית שם במועצה דתית, הרב משש, לא נדבר על האשכנזים.
כן, בסדר, אני אומר...
גדולי עולם, פסח פרנק, אתה מבין? אתה מבין מה שהולך פה?
את זה אני חייב לבדוק. האמת, אני מדבר איתך, להגיד שאני לא יודע, זה גם לא בושה. אני לא יודע, תן לי את הנקודה הזאת, אני חייב לבדוק.
תבדוק.
אם ומה שאתה אומר, נראה לי על פניו חמור ביותר.
אני אמרתי לך, תקרא את הכתבות, הגיע הזמן שתתחיל לקרוא את הכתבות. תפסו איזה נקודה אחת שאני הבאתי מתוך אתר ויקיפדיה, שמפנה לכל מיני מאמרים של אחד בשם הרב ארי שטרן. אחד המאמרים, זה לא היה הרב ארי שטרן, אלא היה בן דוד שלו שגם לא קוראים ארי שטרן. ופה טעיתי והתנצלתי, ואני לא מתבייש שטועים להתנצל.
הבנתי.
אבל 95% מתוך כל שתי הכתבות הענקיות, אתה יודע כמה עמודים זה היה? 7, 8 או 10 עמודים, אני כבר לא זוכר אפילו כמה. אני עומד מאחורי כל מילה ומילה שכתובה.
אז אני רוצה להגיד לך שתי הרות שקיבלתי כרגע בזה שלי. במשיר, קודם כל בני, אתה לא זמר גדול. זה הציבור אומר, שהשיר היה פצצה, רק אתה לא זמר גדול.
אני מעדיף להיות מגיד שיעור יותר טוב מאשר להיות זמר. אין שום בעיה.
ושתיים, קיבלתי שבתי הדין שלנו גם לא משהו.
לא, לא, אני לא מדבר כרגע, לא, תשמע, יש הבדל.
אתה עניינית.
מושה, אני מסכים עם מה שאתה אומר, רק שתבין, שלא יהיה פה אי הבנה. אם בית דין משלנו לא נוהג כמו שצריך, אחד דינו אין פה חוכמות. אבל יש הבדל בין בית דין שמסיבות כאלו ואחרות ששנינו יודעים עליהם ולא נוכל לדבר עליהם פה, יודעים למה זה קורה, לבין אדם שיש לו גישה,
אג'נדה
ברורה, מוצרת, לא צריך לשמור תורה מצוות. אבל יש פה עוד חלק הרע בספרדי, אבל לפני זה צריך שיהיה תורה והלכה. אנחנו אחרי שמחה סטיירה, השיר, אחד השירים היפים, של שלוי מקרליבך. לולי, סוירוס, חושה, שואי. אז תצטרף לשירה או לא תצטרף?
לא, אל תצטרף. אני רק רוצה לומר לך שפנו אליי לא אחת בשמחת תורה, אנשים שמבקשים ממני לתת להם את הקובץ של השירים של התוכנית.
מה עוד הם רוצים? שניתן להם לשדר פה גם?
לא, אבל הם נורא נהנים. זה מה שאני רוצה לומר לך. מאוד נהנים מקרליבך. מאוד. זהו.
אתה יודע מה? איך אמר פעם מישהו, נדמה לי זה היה רבולבי, המשגיח של בר יעקב אמר, שאתה שר שיר, תלוי איזה חלקים בגוף מתחילים לעבוד. אם העיניים נעצמות והגוף מתנוענע לכל הכיוונים,
זה אומר שאתה...
סימן שהשיר הזה הוא שיר שבא ממקום גבוה.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין משה אוזדיצ'ר והעיתונאי בני רבינוביץ'.
בואו נמשיך את הדיון שלנו עכשיו לגבי הרב הספרדי.
דיברנו על הרב האשכנזי, אני אמרתי, אני אומר שוב.
אין עדיין הסכמה לרב האשכנזי מבחינת הציבור החרדי.
היות ויש לי גם כובע נוסף די רשמי, לכן אני מאוד זהיר, אני מביע פה דעותיי אישיות.
לא, כי היו כל מיני שמועות, אנשים
להנחתי עדיין העניין לא סגור, לא הוכרע, כך אני מבין, אבל אני אומר שוב, אני מביע דעה אישית לחלוטין, אני לא רוצה להביע דעה באמת רשמית בעניין.
לא, 100%, פשוט ראיתי פשוט בכל מיני אתרים.
אבל אני חושב כן להביע דעה יותר.
יש רבנים שהתחילו להגיד שהרב כבר אמר להם שאתם הולכים...
לא, זה עדיין לא סגור. למיטב הבנתי עדיין לא סגור.
אוקיי.
אבל בואו נעבור לנושא של הרב הספרדי המועמדים, יש הרי גם כן אינפלציה של מועמדים, ואחד המועמדים המובילים זה הרב אמר הראשון לציון לשעבר, הוא אחד המועמדים המובילים, שכמובן כל המועמדות שלו לתפקיד הזה הובלה על ידי שני אנשים.
נו.
בנט וברקת. הרב אמר היה מועמד, אני לא יודע אם עכשיו גם, כן? אבל אוקיי. בוא נדבר על איך היה בתחילת הדרך על ידי שני אנשים האלו. אבל בוא נחזור קצת אחורה.
אוקיי.
היו בחירות לרבנות הראשית לישראל. במשך תקופה ארוכה, הרב אמר עשה כל מאמץ שבעולם כדי להמשיך ולכהן ולהיות רב ראשי. לצורך העניין הזה, הוא היה מוכן, הוא אנשיו, לא משנה כרגע איך שנקרא לזה, לעשות דיל עם הרב סתיו, כדי שהם שניהם ייבחרו. אתה זוכר את הדברים האלו?
האמת היא קצת שכחתי.
שכחת.
הזכרת לנו את זה.
היה, רצו לעשות חוק להערכת כיון, שהרבנים יוכלו לכהן יותר מפעמיים וכו' וכו'. והיה אז דיל ידוע ומפורסם עם הרב, עם סתיו, מראשון. הדיל הזה לא הלך, בסוף הרב יצחק יוסף היה מועמד, ואז היה מועמד מולו, שנתמך על ידי מה שנקרא מחנה הרב אמר, שזה הרב בוארון.
כן.
מול מי? מול הרב יצחק יוסף, בנו של מרן הרב עובדיה יוסף. אני אומר שוב, מי שיודע איזה צער, אני כרגע, זאת אומרת, לא מדבר על האג'נדה הזאת, אבל סתם אני מדבר לציבור הספרדי, איזה צער ואיסורים נגרמו למרן הרב עובדיה יוסף בפרשה הזאת, אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער.
אז אפשר, אני רק רוצה לענות לך בשניים. א', ברמה אישית, אני חושב שהרב אמר הוא רב ראוי. ראוי ביותר, אני חושב שאגונות רבות חוות לו באמת את
חמודת. אתה יודע, מוישה, כמה גיורים נעשו בתקופה שלא גיורים פיקטיביים. יתרה מזאת אני רוצה לומר לך, אם אתה זוכר בשעתו היה כל הנושא של גיורי צהל, שהיה על זה מאבק איתנים. אנחנו כולנו יודעים מה קורה בגיורי צהל. אין שם, אני חושב, אפילו אחד שיוצא משם שומר תורה ומצוות. אחד, לא מושה.
אז איפה הציבור החרדי היה בכל התקופה
הזאת? ודאי שהיה, ואנחנו נלחמים בזה. יתד נאמן עומד תמיד בראש החץ במאבק בעניין הזה, בהוראת גדולי ישראל. בשעתו מרן הרב שח, זכר צדיק לברכה, ואחרי זה מרן הרב אלישיב, זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים טובים, מרן ראש הישיבה הרב שטיימן, ומרן הרב חיים קניאבסקי, זאת אומרת, זה באג'נדה שלהם, אם אנחנו מדברים על המושג של אג'נדה, להילחם נגד הגיורים הפיקטיביים האלו, כי תחשוב לרגע, דיברנו על זה פעם אחת. ההתבוללות הגרועה ביותר, זאת פה במדינת ישראל. כי כשמתבולל באמריקה, גויה עם רפורמי, עם יהודי, הם הוציאו את עצמם מכלל ישראל, נגמר העניין. פה הם מקבלים גיור, בהכשר הרבנות לישראל, בהכשר עם חותמת, והם מתחתנים מאחר כיהודים, כאשר הגיור לא שווה כלום.
אז את זה, בוא, אז אתה...
ואז משעתו, את כל הנושא של הגיורים של צהל, אני לא רוצה לומר לך בסופו של דבר, הרב עובדיה כתב מכתב.
אבל עוד לפני הרב אמר היו גיורים בצהל, זה לא שהרב אמר המציא את השיטה.
יש הבדל בין כשהיו רבנים ראשיים שנמנו על הציבור הדתי-לאומי, שנתנו לזה לגיטימציה, או שנתנו לזה, הייתי אומר, לגיטימציה בשתיקה, או נתנו לעניין, כמו שאומרים, לזרום בצורה כזאת או אחרת, לבין לבוא ולתת לעניין הזה הכרה רשמית. אבל... זה מה שעשה לא, בשעתו הרב אמר. זאת הייתה, זאת תודה.
הרב מצגר נתמך דווקא על ידי הבית של הרב אלישי, וגם הוא היה רב ראשי. לא שמעתי
אז אני רוצה לומר לך, אז בדיוק אני רוצה לומר לך, שבכל התקופה שהיו שני הרבנים האלו, הרב מצגר והרב אמר, כל תיק הגיורים היה בידיו של הרב אמר. לא בידיו של הרב מצגר.
ולמה הרב מצגר לא עשה, הרי הרב אלישיב חי, למה לא עשו את בלגן? לא דיברנו על זה.
כשאתה לא מתעסק בעניין מסוים, אתה יכול לבוא ולומר, כמו שאומרים, במרכאות או בלי מרכאות, אני את נפשי הצלתי.
בדיוק.
את כל הפרויקט של הנושא של הגיורים, אני מדבר על כמויות אדירות של גיורים שנעשו בארץ ישראל, שרובם המכריע גיורים פיקטיביים, לפי דעת רוב מוחלט של גדולי ישראל, שחיים עמנו היום, ואלו שכבר לא איתנו היום. זאת העובדה, אי אפשר להתווכח עם המציאות. אין לי שום דבר, אני אומר שוב. אתה מדבר על אג'נדות אישיות, אין לי אג'נדות אישיות.
אני רק אומר...
אני מדבר על אג'נדה ציבורית, רצינית.
אני רק אומר שאם היה רב ראשי, גם מטעם... מהבית, לצורך העניין, של רב אלישי, זכר צדיק לברכה, לבוא היום ולהשים רק את הרב עמר, זה נראה לי קצת איזשהו...
אני רוצה לתת לך דוגמה נוספת.
רגע, מילה אחת, אין בעיה, אני אשמע את הדוגמה שלך, אני רק רוצה להגיד לך על הצער. אני חושב שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, היה איש שהצער, תראה, הרי המלחמות הפוליטיות היו מהשבת, 1001 מלחמות, אני לא חושב שהצער, אני חושב שמעצימים את הצער שהיה לרב עובדיה יוסף
בעניין הזה. אני רוצה לומר לך, ההתבטויות...
יש לו זכויות
גדולות לרב של הרב עובדיה יוסף בנושא הזה, אי אפשר לתאר.
כי הוא רצה את הבן שלו, זה לגיטימי.
אני אומר שוב, זה התחיל קודם. עכשיו, קודם כל זה לגיטימי, וזכותו הייתה, זכותו המלאה, שבנו שראוי שיהיה אחריו. נקודה.
אבל מותר גם לאחר להתמודד.
סליחה, מי מינה, מי דאג לזה שהרב עמר יהיה הרב הראשי לישראל? אילולא הרב עובדיה יוסף, הוא לא היה דקה אחת יושב על הכיסא הזה. יש לך ספק בזה?
לא, זה אין לי ספק.
אין לך ספק. אז זאת אומרת ככה, לבוא ולצער ולהילחם נגד בנו של הרב עובדיה יוסף.
אז מה אתה אומר, זה תפקיד משפחתי? כעיקרון, בוא לדעתך,
קודם כל, קודם כל יש אפי הלוכה. על פי ההלכה, יש לבן, אם הבן ראוי, ודאי שזכותו לבוא במקום אביו, זכותו לשבת על התפקיד הזה. מה השאלה? זה ברבנות, זה בגבאות, בכל פתח שולחן ערוך.
אבל איפה במקום אביו? אביו לא היה קודם.
אבא שלו היה רב ראשי לישראל, היה הראשון לציון.
יופי, אז גם בירושלים ניתן לרב לאו, כי אבא שלו היה הראשון, היה רב הראשי.
אני לא רוצה להביע דעה אישית, אבל אני חושב שהרב משה חיים לאו הוא בהחלט רב ראוי לשכמו ומעלה.
על זה אני יכול להסכים איתך.
אתה יכול להסכים איתי? תודה רבה שאתה מסכים איתי.
אם זה הלוכה, אז בואי,
אם הרב הוא ראוי, אם הרב הוא ראוי, ודאי שזכותו לשבת. קודם כל,
הרב... רק לא ראיתי את זה בתור ירושלים.
הרב לאו לא היה רבה של ירושלים. קודם כל, בוא סתם לצורך הדיוק. היה הרב הראשי לישראל, והיום הוא רבה של תל אביב.
אבל גם הרב...
הרב עובדיה יוסף היה הרב הראשי לישראל, והרב יצחק יוסף בא, ונבחר להיות הרב הראשי לישראל, הראשון לציון. הוא... אמנם כן, היה באמצע, בדיוק, זה לא באמצע. משנה, זה לא משנה. זכותו, לא רק זכותו, הרב יצחק יוסף ראוי, זכותו של אביו לבוא ולומר, אני מעוניין שבני יהיה בתפקיד הזה.
מצוין, ואני מעריך את הרב יצחק יוסף.
אבל אני אומר שוב, אז זכותך אתה.
אבל אני רק אומר, באדם שמתמודד, לא, זה לגיטימי.
זכותך,
זה
לא, אומר. אבל שוב, הרב אמר התמודד בשלב מסוים בדיל נגד, בדיל עם סתיו.
זה ש... לא אהבתי.
אחרי שהוא כבר לא יכול היה להתמודד, אתה תומך במועמד אחר, מול הרב יצחק יוסף. בוא, אתה שוכח את, את הסצנריו הזה, פה מה שקרה. ללכת, להכשיל, לנסות לפחות, להכשיל מועמד את בנו של הרב עובדיה יוסף, רק בגלל האינטרסים
אבל
שלך.
אבל זה רק אומר לך שהכל פוליטיקה, כולל רבנות, הכל פוליטיקה.
לא, אני לא חושב שהכל פוליטיקה. הגיע הזמן, ולכן אני פה מנסה לשדר את הדברים האלו. אני לא אומר שהכל פוליטיקה. יש לנו פה גם עניין של תורה והלכה.
כמה זמן נשאר לנו, יוסי? אנחנו כאן יכולים לדבר על זה שעות. בוא נדבר קצת על ה... איך זה קרה?
אתה יודע מה, אתה יודע מה, אני רוצה לפני החרדקים ולפני הקמפיין החזירי הזה, אני רוצה לעוד נקודה אחת, כי אתה, איך אומרים, הרמת לי להנחתה. בשעתו, כשהרב מצגר נבחר להיות רב ראשי, אחד הדברים שהוא התחייב להם, והוא עשה את זה, זה היה נושא של שמיטה. האם לתת את הקו המוביל של היתר מחירה, שכולנו, אני אומר שוב, אני לא מדבר על מה שהיה פסק הלכה בשעתו, כשלא היה פה מה לאכול ולא היה פה מה לה... אני לא מדבר על התקופות ההם. אנחנו מדברים היום בתקופתנו שברוך השם, לא חסר מה לאכול. אנחנו לא רעיבים. יש לחם ויש ירקות מאויצר בסדין, ויש בקדושת שביעית, ואפשר לקחת מגויים, אפשר להביא מחוץ לארץ. כל היתר מחירה של היום, על פי דעת רוב חכמי ישראל, הוא פיקציה מוחלטת. נכון להיום. פיקציה מוחלטת. אז בשעתו, הרב מצגר לקח את הקו את הקו הזה, ובסופו של דבר, כל הנושא של יותר מחירה, כל הנושא של יותר מחירה, שוב, הצבא זה לא תף פי של הרב הראשי לישראל, יש רב הראשי לצהל. אני מדבר באופן עקרוני, הקו הברור והרשמי היה לא יותר מחירה. מי שהתעקש, אתה יודע, ונלחם, והיו אפילו אחרי זה עתירות לבגץ בעניין הזה, בסדר.
אבל הרב עובדיה יוסף היה בעד יותר מחירה. אני ראיתי סרטון, הוא היה ממש בעד יותר מחירה.
שוב, לבוא ולומר שהוא היה בעד יותר מחירה במקום שאפשר לשמור שמיטה כדין, שקר וכזב.
אז אני פשוט ראיתי סרטון
שלו. אז אני מודיע לך, אני גם שמעתי,
הוא דיבר חזק מאוד על אשכנזים.
יושב פה בחדר השני, הרב אברהם יוסף, ואני דיברתי עם הרב אברהם יוסף על הנושא הזה, ערב הבחירות לרבנות הראשית, הוא אמר לי בפורש, שהוא שאל את אבא שלו, את הרב עובדיה, האם ללכת על שמיטה כהלכתה, אם הוא יבחר להיות רב ראשי או לא? הרב עובדיה אמר, פשוט ודאי שאם יש אפשרות לשמור שמיטה כהלכתה, ודאי שלכל הדעות זה מה שצריך לעשות.
השאלה עם המחירים.
אלא מה? השאלה היא, האם ללכת מראש על אג'נדה של יותר מחירה, ולומר, גם אנחנו תומכים גם באלו ששומרי שמיטה כדת וכדין, או הפוך, פה שאלה. אז הרב מצגר שהיה רב ראשי לישראל.
השאלה אתה אומר מה העיקר ומה התפל.
בדיוק. ואני פה בפלא גדול, אני אומר שוב, בפלא גדול, אני ראיתי איזה פרסום שהיה עכשיו, בימים האלו של טור, שכתב הרב הראשי לישראל, הרב לאו, הרב דוד לאו, שהמוטו שלו הוא שוב, שמיטה תשע"א, כשיטת היתר המחירה. זה...
ואין לו על מי לסמוך. סליחה שאני שואל, אתה חי פשוט את כל ה... אבל אני שואל שאלה תם, אתה חושב שלרב דוד לאו, אין על מה לסמוך שהוא אומר שזה האג'נדה שלו?
אני אומר שוב.
הרי אם הוא היה יושב פה, הוא היה, אני מתאר לעצמי, נותן לך בדיוק את העומק למה הוא עושה את זה.
הם סומכים, הרי מה, אנחנו לא נולדנו את
זה. לא, אני מסכים, זה לא איזה אמירה כזאת.
האמירה הזאת, שוב, האמירה הזאת בימינו אלו, איך אומרים בסלנג שלנו? גורנישט, מתגורנישט, מתגורנישט. אנחנו מדברים על תקופות, שערב קוק, רבי צחוק אל חונון, היו אנשים שלא היה פה מה לאכול.
ואת זה רב דוד לאו לא יודע.
שאלה טובה. שאלה טובה. ולצאת עם זה עוד גם בפרסום חוצות.
רצינו לדבר קצת על החרדקים.
מוישה, אנחנו נדבר על זה.
זה גועל נפש, אתה מסכים איתי. הקמפיין הזה, החברה שמגיעים חיילים, מגיעים לאיצקוביץ' ומקבלים מכות על זה שהם באים לראות צוקות.
מי שבא להתפלל ומי שבא ונכנס, לבוא ולהגדיר אותו כחזיר,
זה היום ונורא.
זה חזיר. זה חזירות.
טוב, אז על זה אנחנו נראות נצטרך.
תשמע, אנחנו ערב שבס בראשיס. שבת הראשונה. שבס בראשיס. אחד השירים היפים שאנחנו שרים בליל שבת. מנוחה ושמחו, אויר ליהודים.
אז בוא נשמע את זה. בני, שבת שלום שיהיה לנו. יוסי אייזנטל, יישר כוח. תודה
רבה. תודה רבה. שבת שלום ראשונה.
ראשונה ושבוע הבא באותו שעה באותו מקום.
כרגיל.
שבת שלום.
שבת שלום. Now